שלום לכולם, אנחנו לומדים היום דף כ"ב במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. השיעור היום יש 13 דקות. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם בתחתית כ"ב עמוד א' בתחילת פרק אין מעמידין. לפני שנתחיל ניתן עזרה קטנה שבדפים הקרובים אנחנו נעשה קצת בלגן מבחינת הדפים, כי נתחיל באמצע דף ונגמור באמצע הדף הבא. אני מקווה שזה לא יעשה לכם בלגן מדי, ועכשיו נתחיל את השיעור. הנושא שלנו היום זה האם ומתי גויים חשודים על רביעת בעלי חיים, כלומר לשכב עם בעלי חיים. כבר הזכרנו את הנושא הזה לפני כמה דפים בדף תדוו, בהמשך נזכיר מה אמרנו שם, כרגע נתמקד בסוגיה שלנו. עכשיו, עיקר הדיון שלנו בעניין הזה יהיה להשוות בין מקורות תנאים שונים, כלומר בין המשנה שלנו וברייטה לבין שתי ברייטות אחרות, אבל לפני זה נתמקד בגישה של המשנה שלנו ובברייטה שמחזקת אותה, ורק אחר כך ניגש לעיקר הסוגיה, לכן לא נראה את הדברים בדיוק לפי סדר הגמרא. אז כאמור, אנחנו מתחילים במשנה שלנו, והמשנה שלנו סוברת שהגויים כן חשודים על רביעה, והנפקמינה של זה היא שאסור לתת לגוי פונדקאי בהמה, כי אז אני מכשיל אותו בלפני עיוור לא תיתן מכשול, כי הוא יבוא עליה. זה המשפט הראשון במשנה שלנו. יש ברייטה דומה ברבע העליון של עמוד ב', גם שם הברייטה אוסרת לתת לרועה גוי בהמה, שוב, כי הגוי חשוד על רביעת הבהמה, ואז היהודי עובר לפני עיוור לא תיתן מכשול. עכשיו נקפוץ לרגע ונלמד את הרבע התחתון של עמוד ב', שם הגמרא מנסה לברר מה בדיוק המציאות של החשד הזה. אז היא אומרת, מילא גוי זכר יכול להרביע גם בהמה נקבה, גם בהמה זכר, לכן אסור לתת לו. אותו דבר גויה יכולה לתת לבהמה זכר להרביע אותה. אבל שואלת הגמרא, מה הבעיה לתת לגויה בהמה נקבה? מה יכולה לעשות לה? על זה עונה הגמרא, נכון שהיא לא יכולה לעשות כלום, אבל לבעלה יש חברים, וכשהבעל לא בבית, מגיעים החברים בשביל לשכב עם האישה, ואם האישה לא בבית, אז הם באים על הבהמה, ויש אומרים שאפילו כשהאישה בבית, הם מעדיפים את הבהמה. ורבי יוחנן נותן גם הסבר לתאווה החולנית הזאת של הגויים, הוא אומר שהנחש לא רק דיבר עם חווה, אלא גם בעליה, זה מבוסס על כל מיני מדרשים, וכשהוא בא עליה הוא הטיל בזוהמה, שזה נתן לאנושות יצר עריות גם כלפי בעלי חיים, ואפילו יותר כלפי בעלי חיים, אלא שאצל היהודים הזוהמה הזאת פסקה בהר סיני, והגויים שלא היו בהר סיני אז עדיין יש להם את אותו יצר הרע. אז זה המקור ליצר, והגמרא שואלת האם היצר הזה שייך גם כלפי עופות, ורבי חנינה מעיד שכן, הוא אומר שהוא ראה גוי בועל אבז, ואז צולה אותו ואוכל אותו, ורב ירמיה מדיפתי מעיד שהוא ראה דבר עוד יותר מזעזע, הוא ראה רבי בשוק לוקח ירח של בהמה, עושה חור, בועל את הירח ואז צולה ואוכל את זה. זה מביא אותנו ממש לסוף עמוד ב', מה שלמדנו מכל הקטע הזה שלפי המשנה והברייטה ולפי כל מה שראינו עכשיו, הגויים מאוד מאוד פרוצים וחשודים בעניין הזה של רביעת בעלי חיים, וממילא אסור לתת להם לשמור על בעל חיים שלנו. עד כאן הגישה של המשנה שלנו, ועכשיו נתחיל את הסוגיה העיקרית. כמו שהזכרנו בהתחלה, הדבר העיקרי שנעשה היום זה נשווה בין מקורות שונים בעניין הזה של האם הגויים חשודים על בעילת בעלי חיים, ובעניין הזה נראה חמישה מקורות תנאים. בינתיים ראינו כבר את המשנה שלנו וברייטה שהגויים כן חשודים, עוד רגע נראה עוד שתי ברייטות שהגויים לא חשודים, ובהמשך נראה משנה במסכת פרה שהיא תעשה לנו קצת סדר, אבל נשמור אותה לסוף בשביל לשמור על המתח. אז זאת המסגרת הכללית, עכשיו נתחיל. אז כאמור, המשנה שלנו והברייטה אוסרות לתת בעלי חיים לגויים, כי הם כן חשודים על בעילת בעלי חיים. לעומת זאת, הגמרא מקשה ממש בשורה הראשונה בעמוד ב' מברייטה, ובהמשך יש עוד ברייטה דומה לזה, ששם כתוב שמותר לקנות בהמות מגויים ולהשתמש בהם לקורבנות, והרי בהמה שנרבעה על ידי אדם היא פסולה לקורבן, אלא כנראה שהגויים לא חשודים על רביעת בהמות. אז יוצא שיש לנו סתירה בין המשנה שלנו והברייטה שאמרו שאסור לתת לגויים לשמור על בהמות כי הם חשודים על רביעת בהמות, לבין שתי הברייטות שאמרו שמותר לקחת בהמות מגויים ולהשתמש בהם לקורבן, אז כנראה שהם לא חשודים על רביעת בהמות. אז זאת הקושייה, ומעכשיו ועד סוף השיעור נעסוק בשלושה הסברים בשביל לתרץ את הקושייה הזאת. ההסבר הראשון זה של רב, זה בשורה השישית בעמוד ב'. אומר רב, עקרונית הגויים כן חשודים על רביעה, אלא אם כן יש להם סיבה טובה לא לעשות את זה, אז הם מצליחים להתאפק. מתי יש להם סיבה לא לעשות את זה? אז כאן צריך לחלק בין אם זה בהמה שלהם לבהמה שהם קיבלו ממישהו אחר. אם זה בהמה שלהם, אז גוי זכר לא יבוא על בהמה נקבה, כי זה יכול לעשות אותה הכרה. גם על זכר הוא לא יבוא, מסביר רב כהנה, כי זה מכחיש את הבהמה, כלומר מחליש אותו. וגם גוי הנקבה לא תיתן לבהמה זכר לבוא עליה. את זה מסבירה הגמרא בחצי של עמוד ב', שאם בעל חיים בעל אישה, אז אחרי זה הוא מציק לה והולך אחריה לכל מקום, ומי שיראה את זה יבין שזה מה שהיא עשתה, לכן היא מפחדת והיא לא תעשה את זה. עכשיו בסוגריים על מה שהרגע אמרנו שהבעל חיים ילך אחרי על הכל מקום לכן היא לא תעשה את זה, מקשה הגמרא מדין שאמר רב יוסף שאלמנה כיוון שאין לבעל ואין לה איך לפרוק את היצר אסור לה לגדל כלב כי אנשים יראו ויחשדו שהיא נבלת לכלב. עכשיו זה קשה ממה שאמרנו הרגע שממילא אישה לא תעשה את זה כי יתפחד שאחרי זה הבעל חיים ילך אחרי על הכל מקום, אז למה כאן רב יוסף אומר שאנשים יחשדו בה? עונה הגמרא, כלב זה שונה, כי זה שהוא רץ אחרי האישה זה אומר שהיא נבלה לו, אבל זה יכול גם לומר שהיא פשוט נתנה לו לאכול, לכן כאן כאן זה לא מה שיעצור אותה מלהיבהל הכלב, כי כל מי שיראה אותו רץ אחרי יחשוב שהיא פשוט מאכילה אותו, אז ממילא החשד הזה עדיין קיים, ולכן רב יוסף אסר על אלמנה לגדל כלב. בכל אופן, נחזור לענייננו, אנחנו באמצע התירוץ של רב על הסתירה בין המשנה וברייתא לבין שתי הברייתות האחרות. רב אמר שבאופן עקרוני גוי כן חשוד על רבייה, אלא אם כן יש לו סיבה טובה לא לעשות את זה, ובינתיים הסברנו שאם זה בעל חיים שלו, זאת סיבה טובה, כי הוא לא רוצה שהבהמה תעקר או שהבהמה ייקחש, והגויה לא רוצה שהבהמה אחרי זה תרוץ אחריה וכולם יגלו מה היא עשתה. עכשיו כל זה מסביר רק את הברייתא הראשונה שהתירה לקחת בהמות מגוי, כי הברייתא הזאת דיברה על מצב שהבהמות שייכות לגוי. לגבי הברייתא השנייה שהתירה לקחת בהמות מגויים לקורבנות, הברייתא הזאת דיברה לקיחת בהמות מרועה. ברועה זה לאו דווקא בהמות שלו, אלא יכול להיות שהוא רואה גם בשביל אנשים אחרים, וכנראה שהם אמרו לו שהוא יכול למכור אותם אם יש לו הזדמנות, אז לכאורה כאן הגוי לא חושש מכל הבעיות שאמרנו, כי לא אכפת לו להזיק לבהמה של מישהו אחר, וגם הגויה לא מפחדת שהבהמה אחר כך תדבק אליה, כי הרי מדובר פה בבהמה שאצלה רק לזמן מאוד קצר. אז מה הסיבה להתיר לקחת בהמות לקורבנות מרועה גוי? מסבירה הגמרא שהרועה הזה מפחד שאם הוא יבוא על הבהמות של הלקוחות שלו, אז בסוף יגלו את זה, והם יפסיקו להביא לו בהמות. אז כיוון שהוא מפחד להפסיד את המשכורת שלו, לכן הוא לא יעשה את זה כשהלקוחות שלו הם גויים. עכשיו זה דווקא כשהלקוחות הם גויים, אז הרועה יודע שכל הגויים פרוצים בעניין הזה, ואם הלקוח הגוי פתאום יגלה שהנקבה שלו נהייתה עקרה, או שהזכר שלו נהיה חלש, מיד הוא יחשוד בגוי הרועה, כי הוא יודע שגויים פרוצים בעניין הזה. לעומת זאת, אם הלקוח היהודי, גם אם הבהמה תהיה עקרה, או שהזכר יהיה חלש, הוא לא יעלה על הדעת שזה יכול להיות בגלל שהרועה בעל את הבהמות שלו, הוא לא יחשוב שבכלל מישהו מסוגל לעשות כזה דבר. ממילא, רועה הגוי לא מפחד מלקוח יהודי, לכן ראינו במקור השני שהברייתא אסרה על יהודי למסור בהמה לרועה גוי. בזה בעצם סיימנו את כל עמוד ב', ובינתיים ראינו גישה אחת, את הגישה של רב, להסביר את הסתירה בין המשנה שלנו והברייתא לבין שתי הברייתות האחרות, שבמשנה שלנו ובברייתא מדובר ביהודי שמוסר בהמה לגוי, לכן אין שום דבר שיעצור את הגוי מלבעול את אותה בהמה, לכן אסור למסור לו. לעומת זאת, בשתי הברייתות שהתירו לקחת בהמות לקורבנות מהגויים, שם יש לו סיבה להתאפק, כי או שמדובר בבהמה שלו או בבהמה שלה, או שזה בהמה של לקוחות גויים שלו, ואם יגלו אם הוא יעשה משהו, לכן שם אין חשש ומותר לקחת מהם בהמות אפילו לקורבנות. עד כאן התירוץ של רב. התירוץ השני זה של רבינה, זה ממש בשורה הראשונה בכף ג' עמוד א'. אומר רבינה שהשאלה אם צריך לחשוש לרביית בעלי חיים, תלויה אם זה לעתיד או לעבר. לעתיד צריך לחשוש, ולעבר לא צריך לחשוש, וכך רבינה מתרץ את הסתירה בין המשנה והברייתא לשתי הברייתות. במשנה והברייתא שהנושא הוא לתת לגוי בהמה לשמור, והשאלה היא האם הוא יבוא עליה בעתיד כשהוא ישמור עליה, אז כאן כיוון שזה לעתיד אז חוששים, אבל בשתי הברייתות האחרות שהתירו לקחת בעל חיים מגוי ולהשתמש בו לקורבן, שם כיוון שהשאלה היא האם הגוי הזה בעבר בעל אותה בהמה, אז כיוון שזה לעבר אז לא חוששים. אז שוב, לעתיד חוששים, לעבר לא חוששים. עכשיו רבינו רוצה להביא ראיה לחלוקה הזאת, והוא מוכיח את זה מהמשך המשנה שלנו. בהמשך המשנה שלנו, אחרי שכתוב לא לתת בהמה לגוי לשמור, כתוב גם שאישה לא תתייחד עם גוי, כי הגויים חשודים על הראיות, אבל מצד שני יש ברייתא שאומרת שאם אישה נשבתה על ידי גויים, אז אם היא משתחררת לא צריך לחשוש שהם באו עליה. אז מכאן רואים שעל העתיד חוששים, לכן אסור לה להתייחד איתם, אבל על העבר, אם זה כבר קרה, אז לא צריך לחשוש. זאת הראיה של רבינה לחלוקה בין העתיד לבין העבר. אבל דוחה הגמרא, הראיה הזאת לא נכונה. הרי שם באותה ברייתא לגבי השבויה, כתוב במפורש למה לא צריך לחשוש, כי שם מדובר שהוא שווה אותה בשביל לקבל ממון מבעלה. אז ממילא השבי חושש שאם הוא יבוא עליה, אז בעלה לא ירצה לשלם כסף בשביל לקבל אותה בחזרה. לכן דווקא בגלל זה אנחנו לא חוששים שהוא בא עליה, אבל אם הוא שבע אותה לא בשביל ממון, אלא בשביל להרוג אותה מאיזושהי סיבה, אז דווקא כן צריך לחשוש שהוא בא עליה אפילו שזה על העבר, אז מכאן אין ראיה לחלוקה של רבינה בין העתיד לבין העבר. אז זה מביא אותנו לשליש העליון של כף ג' עמוד א', זה היה התירוץ השני לסתירה בין המשנה שלנו והברייתא לבין שתי הברייתות האחרות, לגבי השאלה האם חוששים שגויים באים על בעלי חיים. רבינה חילק בין עתיד לעבר, ניסה להביא לזה ראיה, אבל דחינו את הראיה, ועכשיו אנחנו עוברים לתירוץ השלישי והאחרון. אומר רבי פדת, באמת יש כאן סתירה, אלא זה לא בעיה, כי זה מחלוקת תנאים. רבי לעזר אומר שצריך לחשוש, וזה המשנה שלנו והברייתא שלא לשים בהמה אצל גויים, ורבנן אומרים שלא צריך לחשוש, וזה שתי הברייתות שהתירו לקחת בהמות מגויים בשביל קורבן. שוב, רבי לעזר אומר שחוששים, ורבנן אומרים שלא חוששים. איפה רואים את המחלוקת הזאת? במשנה מפורשת במסכת פרה. שם הם נחלקו האם אפשר לקחת פרה אדומה מגויים. רבי לעזר אוסר ורבנן מתירים, אז מסביר רבי פדת שבזה הם נחלקו. רבי לעזר חושש לרבייה ורבנן לא חוששים. אז זה התירוץ של רבי פדת, ועכשיו מאמצע כף ג' עמוד א' ועד החלק העליון של עמוד ב', ננסה לדחות את התירוץ הזה, אבל נדחה את התחייה ובאמת התירוץ הזה יתקבל. איך אפשר לדחות את התירוץ של רבי פדת? רבי פדת הניח שהמחלוקת בין רבי אליעזר לרבנן שם זה לא מחלוקת ספציפית לגבי פרה אדומה, אלא זה מחלוקת כללית לגבי חשש רבייה, שרבי אליעזר חושש לרבייה ורבנן לא חוששים. ממילא אפשר לנסות לדחות את זה ולומר שאין כאן מחלוקת כללית לגבי רבייה, אלא מחלוקת ספציפית לגבי פרה אדומה, ואילו לגבי רבייה, או ששניהם אומרים שיש חשש, או ששניהם אומרים שאין חשש. זה העיקרון של התחייה, ולעכשיו נפרט יותר איך אפשר באמת לומר שכל אחד מהם סובר או שיש חשש או שאין חשש. נתחיל עם רבי אליעזר. מצד אחד יכול להיות שגם לפי רבי אליעזר אין חשש רבייה, וזה שבפרה אדומה הוא אוסר זה בגלל סיבות מיוחדות שיש בפרה אדומה. איזה סיבות יכולות להיות? הסיבה אחת זה שאולי הוא חושש לזה שהגוי הניח על הפרה הזאת עול, וזה הרי פוסל פרה אדומה. סיבה שנייה זה כמו ששילה בברייתא הסביר באמת את רבי אליעזר, שרבי אליעזר פוסל פשוט ספציפית בפרה אדומה, כי פרה אדומה אסור לקחת מגויים. מאיפה לומדים את זה? כי כתוב דבר על בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, אז מכאן שבני ישראל צריכים לקחת ולא גויים. אז אלה היו שתי הצעות למה רבי אליעזר פוסל, שוב כי אולי הגוי יניח עליה עול וצריך לקחת דווקא מישראל, אבל דוחה הגמרא שתי דחיות. לגבי העול זה לא סביר שהגוי יעשה שטות כזאת, הרי הגוי יודע כמה כסף הוא יכול להשיג מהפרה ליהודים, אז בשביל להניח לרגע את העול מהגב שלו כי הוא רוצה לנוח, הוא לא יפסיד כל כך הרבה כסף, לכן זה לא סביר. זה היה דחייה ספציפית לגבי העול, אבל דחייה נוספת שהיא דוחה את שתי הצעות זה שמופרה שם בפרה שרבי אליעזר פוסל לא רק בפרה אדומה, אלא בכל הקורבנות. אז ממילא ברור שמדובר כאן בסיבה כללית של חשש רביעה ולא בסיבה ספציפית לגבי פרה אדומה. אז את הניסיון לומר שרבי אליעזר זה דווקא לגבי פרה אדומה דחינו, ברור שרבי אליעזר כן חושש לרביעה. ועכשיו ניגש לרבנן. רבי פדת אמר שרבנן לא חוששים כאן, אז מכאן שהם לא חוששים לרביעה. גם את זה הגמרא מנסה לדחות, והיא אומרת, אולי רבנן באופן כללי כן חוששים לרביעה, אלא כאן, כמו שאמרנו מקודם לגבי העול, כיוון שהגוי יודע כמה כסף זה שווה לו, אז הוא יצליח להתאפק ולהתגבר על היצר שלו, והוא לא יבוא על הפרה שלו, כי הוא לא רוצה להפסיד את הכסף שיכול לקבל מהיהודים, אז אולי רבנן גם כן חוששים לרביעה. את הדחייה הזאת לרבי פדת דוחה הגמרא בשתי דחיות. דחייה אחת, אם נאמר שגם לרבנן תמיד חוששים לרבייה, אז אין לנו כמי להעמיד את הברייתות שהתירו לקחת בהמות מגויים לקורבנות. דחייה נוספת, כמו שדחינו גם מקודם ברבי אליעזר, זה נמצא כבר בשורה הרביעית בכף ג' עמוד ב', יש ברייתה שאומרת שרבנן ענו לרבי אליעזר מפסוק בישעיה פרק ט' שאומר שהגויים יכולים להביא את כל הקורבנות, לא רק פרה אדומה, אז מכאן שרבנן לא חוששים לרבייה בכלל ולא רק בפרה אדומה, אז בעצם בזה דחינו את כל הדחיות על התירוץ של רבי פדת, ואפשר לקבל את התירוץ שלו שבאמת רבנן לא חוששים לרבייה ורבי אליעזר כן חושש לרבייה, והמשנה שלנו והברייתא שלא חוששים זה כרבנן, ושתי הברייתות שאומרות שאפשר לקחת בהמות מהגויים זה כרבי אליעזר, ופתרנו בזה את כל הבעיות. ובזה הגענו לשורה השישית בכף ג' עמוד ב', נעצור כאן, מחר נתמקד יותר בעניין הזה של פרה אדומה, נחזור על מה שראינו היום. עסקנו היום בסתירה לגבי השאלה האם גויים חשודים על רבייה, לפי המשנה והברייתא אסור למסור להם בהמות כי הם חשודים, לפי שתי ברייתות אחרות מותר לקחת להם בהמות לקורבנות כי הם לא חשודים. על הסתירה הזאת ראינו שלושה תירוצים. התירוץ של רב זה שבאופן כללי הם חשודים, אלא אם כן יש להם סיבה טובה להתאפק, וממילא מותר לקחת מהגויים, או כי זה שלהם והם לא רוצים לקלקל להם את הבהמות, או אצל רועי גוי הוא לא רוצה להפסיד את הלקוחות שלו. זה היה התירוץ של רב לסתירה. התירוץ השני של רבינה זה שלעתיד חוששים לכן לא מוסרים להם, אבל לעבר לא חוששים לכן אפשר לקחת מהם. רבינה ניסה להביא לזה ראייה, אבל את הראייה דחינו. התירוץ השלישי זה של רבי פדת, שזה בעצם מחלוקת תנאים. לפי רבנן לא חוששים ולכן מותר לקחת מהם לקורבנות, ולפי רבי אליעזר חוששים ולכן במשנה שלנו אסור למסור להם בהמות לשמור. את המחלוקת הזאת בין רבי אליעזר לרבנן ראינו לגבי לקיחת פרה אדומה מהגויים. ניסינו לדחות ולומר שאולי זה מחלוקת ספציפית לגבי פרה אדומה, אבל דחינו ששניהם נחלקו לא רק בפרה אדומה, אלא בכל הקורבנות כולם. אז בזה סיימנו, רק בשביל לסדר את זה בראש, נזכיר גם מה למדנו בדף תתוו בנושא הזה. בדף תתוו ראינו שמן הדין מותר למכור במה דקה לגויים, כלומר שאין חשש רבייה. מצד שני, הגמרא שמביאה את המשנה שלנו, ששם אסור למסור לגויים כי יש חשש רבייה. ושם הגמרא הביאה שני תירוצים. תירוץ ראשון שם זה של רב, שאומר שתלוי במנהג הגויים באותו מקום. תירוץ שני זה של רבי אלעזר, שזה כמו התירוץ של רב אצלנו, שזה תלוי אם זה במה שלו, במה של אחרים, שבשל אחרים לא אכפת לו לקלקל אותה. זה ההסבר השני, ושם הגמרא אמרה שרב חזר בו מהסבר הראשון, וגם הוא סבר כמו הסבר השני, ובאמת אצלנו רב אומר את אותו הסבר שני. עכשיו תראו תוספות איך הסיבה השנייה של רבינה שראינו היום, שלעתיד כן חוששים, מסתדרת עם מה שאמרנו בדף תתוו, שמן הדין מותר למסור במדקה לגויים כל טוב.